המאמר ביום השמיני עצרת תהיה לכם, בליקוטי תורה דרושים לשמיני עצרת. עצרנו בדף פי ה' בעמודה השנייה, תחילת הפרק השלישי של המאמר. אדמו"ר הזקן פה במאמר מדבר על הנקודה שמתגלה בשמיני עצרת, שזה מקור ושורש נשמות ישראל. כדי להסביר את זה, קודם כל הוא ביאר שיש סדר השתלשלות והוא תיאר את עוצמת הירידה של העולמות, והסביר שכל הירידה הזו היא בעצם יש לה מטרה, צורך עלייה. מהי העלייה? כיוון שכל העולמות מקבלים את החיות שלהם משם הוויה. שם הוויה נקרא שמי, שם. שם הוויה זה רק כמו זיו, צמצום. והנשמות אפילו בגן עדן יכולים ליהנות רק מההשגה שלהם בשם הוויה. בזיו, כמו שנאמר נני מזיו השכינה. מהי העילוי של הנשמה לעתיד לבוא? שיהיה תתענג על הוויה, שהתענוג יהיה למעלה משם הוויה. איך תזכה הנשמה לגילוי כזה שהוא למעלה משם הוויה? זאת אומרת, מכיוון שיש בעולם הזה אפשרות שיהיה בחינה של תשובה, על תשובה כתוב שהיא קדמה לעולם. תשובה, הכוונה היא שאדם פה יש לו השתוקקות להיות דבוק באלוקות, באופן שכל תענוג וכל השגה שיש לו לא מרגיעה אותו מלב השמיים, ממך לא חפצתי בארץ. כשיש אצל האדם את הבחינה הזו, שהוא מבטל בעצם את כל ההשגה שלו, ומבין שהכל זה רק פרס וזיו וחלק קטן, והוא רוצה להגיע לגילוי שלמעלה מהשתלשלות על הוויה, וכוח זה הוא זוכה לעתיד לבוא להגיע לאז תתענג על הוויה. ובעיקר מתי מתגלה התשובה הזו? ביום כיפור. שאז אומרים בנעילה, הוויה הוא אלוקים, והסביר איך זה קשור להוויה הוא אלוקים. נתחיל בפרק ג' של המאמר. והנה בכוח תשובה זו נמשך בשמיני עצרת להיות שמחת תורה. כיוון שביום הכיפורים זה הזמן שבו מתגלה הדרגה הזו של תשובה, של הדביקות הזו לפני הוויה, למעלה משם הוויה, זה פועל שכשיגיע אחר כך שמיני עצרת, יהיה שמחת תורה. ושמחת תורה זה גילוי הבחינה העליונה של התורה, שהיא למעלה מהעולם, שהיא קשורה לבחינה של תשובה, כמו שדיברנו קודם. מה הקשר לבחינת שמחת תורה? אני מתחיל להסביר. והעניין. כי הנה תורה היא בכללותה בתורות. כשאנחנו מדברים על תורה, אז באופן כללי יש בתורה שני בחינות, שני חלקים. יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? הנה כתיב, הפסוק אומר, שמע בני מוסר אביך. אז כתוב שמוסר אביך, אבא, זה תורה שבכתב. ואל תיטוש תורת אמך, אמא זה תורה שבעל פה. למה תורה שבכתב נמשלה לאבא, לאביך? תורה שבעל פה נמשלה לאמך? אז ההסבר הוא פשוט. תורה שבכתב היא בחינת אב. מדוע? שהיא על דרך משל כמו האב אל הבן. כמו היחס בין אבא גשמי לבנו הגשמי. זה היחס שיש בין תורה שבכתב למצוות ולהלכות שיהודים מקיים. מה קורה במשל של אבא ובן גשמיים? שגם שמוח הבן נמשך ממוח האב עצמו, למרות שבפועל אנחנו יודעים שהמוח של הבן מקורו מטיפת מוח האב. על כל זה, דיינו בכל זאת, הרי עיקר גידולו על די שהייתו 9 חודשים בעיבור בבטנם, והניקתו מחלב האם. כדי שאכן הבן יוולד, יגדל, יתפתח גם אחרי הלידה שלו, זה תלוי בעיקר באם. זה 9 חודשים בבטן האם, ולאחר מכן אחרי הלידה יש את היניקה מחלב האם. והרי מה ההבדל בין היחס שבין האב לבנו לבין האם לבנה? הרי גידול הבן הוא בהתקללות והתאחדות האם עמו ממש. כשהבן גדל, אז הוא מאוחד ונכלל באימו באופן ממשי. גם בזמן העיבור, אז הוא נמצא בתוך אימו, וגם לאחר מכן, אז הוא צריך את יניקתו מחלה בהם. לעומת זאת, והאב אינו אלא שורש ומקור להתאבותו. האב הוא רק השורש, הוא המקור המרוחק של ההוויה של הבן, וכל גדילתו הוא בריחוק מקום מן האב. הגדילה של הבן, גם בזמן העיבור ואפילו גם אחר כך, זה לא מחייב את הקירוב לאב כמו האם. אז המשל הזה של אב והם גשמיים והיחס שלהם לבן, זה יהיה בנמשל ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. שתורה שבכתב נקרא אביך ותורה שבעל פה נקרא אמך. וכך, אותו דבר בנמשל. התורה שבכתב היא שורש ומקור לכל ההלכות שבתורה שבעל פה. כל מצווה, כל הלכה, כל פרט שכתוב בתורה שבעל פה, שולחן ערוך וכולי, הכל בא, השורש של הכל בא מהתורה שבכתב. ומכל מקום, למרות שהשורש של כל ההלכות זה מתורה שבכתב, כל עיקר ההלכות מבוארות יפה בתורה שבעל פה דייק. אדם רוצה לדעת את ההלכה, את הפרטים שלה ואיך לקיים אותה, תורה שבכתב הוא לא ימצא את הפרטים הללו. איפה הוא ימצא אותם מבוארים בצורה ברורה? דווקא בתורה שבעל פה. הוא בא, הן כלולות ונגדלות ממש. תורה שבעל פה, רואים איך שכל ההלכות כלולות בתורה שבעל פה, איך הן מגדלות, דהיינו איך מוציאים עוד פרט ועוד דיוק ועוד עניין, וההסברה והרחבה של הכל זה בתורה שבעל פה. מה שאין כן בתורה שבכתב, אדם מחפש איפה ההלכות הללו נמצאות בתורה שבכתב, הן נרמזות ברמז באלמה. תורה שבכתב זה ממש נמצא בצורה מרומזת, זה נמצא ביתור אות או תיבה, יש אות אחת שהתורה כתבה שהיא נראית אות מיותרת או מילה, מזה לומדים הלכות שלמות. ומזה נעשה מסכת שלמה בתורה שבעל פה, בביור כל פרטי ההלכות ודקדוקיהן. אז בזה אנחנו רואים שההלכות קרובות לתורה שבעל פה, כי שם הן כתובות ומבוארות ומורחבות, והן רחוקות מהתורה שבכתב, כי בתורה שבכתב הם נמצאים רק ברמז. והרי במילא יוצא, התורה שבעל פה היא בחינתם. למה התורה שבעל פה היא בחינתם? כי בתורה שבעל פה אנחנו רואים שכל ההלכות שבהן כלולות כל ההלכות. כל ההלכות נמצאות בתורה שבעל פה בצורה ברורה. רואים איך הן כלולות שם. ויונקים ממנה בקירוב מקום ממש. תורה שבעל פה ממש אפשר לראות כל הלכה והלכה כתובה בצורה מסודרת ועם טעם והרחבה. שאין כן התורה שבכתב היא בחינת אב. התורה שבכתב היא כמו אבא, שממשיך מבחינת ריחוק. הקשר בין האבא לבן הוא לא בקירוב כזה כמו האמא. הקשר של האבא זה מבחינת ריחוק, ולכן ההלכה, איך היא כתובה בתורה שבכתב? ברמז. לפי שהיא בחינת חוכמה. תורה שבכתב זה נקרא חוכמה, תורה שבעל פה זה בינה. חוכמה זה אב ובינה זה אם. כיוון שתורה שבכתב זה חוכמה, כמו שנאמר, דאורייתא מחוכמה נפקת. תורה, המקור שלה, מאיפה היא התגלתה, מהחוכמה. אז תורה שבכתב זה בחינת חוכמה. לכן זה באופן של ריחוק. כתיב, כמו שדבר זה מרומז, גם מדברי שלמה המלך שאמר, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. דהיינו שעל חוכמה כתוב שהיא רחוקה ממני. כי בחינת חוכמה, שזה תורה שבכתב, אז היא באמת רחוקה מההלכות, מהפרטים, שמאירה מבחינת ריחוק. תורה שבכתב מאירה באופן של ריחוק, כי הדברים כתובים שם רק בצורה מרומזת. שאין כן בתורה שבעל פה. לעומת זאת, תורה שבעל פה היא בחינת בינה. תורה שבעל פה זה נקרא בינה, זה רחובות הנער. בבינה זה לא נקודה נסתרת ונעלמת. בבינה זה רחבות ופירוט. ולכן תורה שבעל פה נקראת אמא, תורה שבכתב נקרא אבא. וביור עניין זה בעבודת השם. גם בעבודת השם יש שני אופנים. יש עבודת השם באופן של בינה, ויש עבודת השם באופן של חוכמה. מה ההבדל ביניהם? שכמו שיש בית בחינות אלו בתורה, כמו שבתורה ראינו יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב היא מבחינת נקודה, ריחוק. תורה שבעל פה זה בא בהרחבה ובאופן של כל הפרטים גדלים שם ויונקים בקירוב. כך הם בעבודה. תודה, בעבודת השם יש גם כן שני אופנים האלה. עבודת השם מבחינת בינה, כמו תורה שבעל פה, ועבודת השם מבחינת חוכמה, כמו תורה שבכתב. הנה, בינה, מה זה בעבודת השם בינה? על בינה כתוב בפתח אליהו שזה בינה ליבה. בינה זה הולך על הלב. דהיינו שהלב פעיל, הלב אוהב, הלב מרגיש. דהיינו, להליב ולהליט את הלב. שאדם, עבודת השם שלו היא כזו, שהלב שלו מתלהב, מתלהט, מתחמם, משתוקק. איך הוא מגיע לכזה מצב? על ידי התרחבות הדעת. זה בינה, זה הרחבה, שהוא מתבונן בפרטים, באופן של הרחבה גדולה, והתבוננות בשם הוויה. הוא מתבונן בשם הוויה עם כל הפרטים, מה כולל שם הוויה. ארבע אותיות של שם הוויה, כמובן, שזה מרמז על צמצום, י' זה צמצום, ה' זה התפשטות, ה' זה המשכה, אחר כך יש את ה' האחרונה. אז אדם מתבונן ומרחיב את דעתו בנושא של שם הוויה, או הוא מתבונן ואיכשהו משובח, הוא מפואר עד עד שמו הגדול, הוא מתבונן איך ששמו הגדול, שם הוויה, משובח ומפואר, או והשתבח שמך לעד מלכנו. כל הפרטים הללו בידיעות שלו, בעניינים של שם הוויה והגדלות שלו, כשאדם מתבונן בזה בהרחבת הדעת, אז מה זה פועל? זה פועל על הלב שלו, שעל ידי זה הם הבנים שמחה. ההתבוננות נקרא בינה, שזה עניין של אמא, וכשיש התבוננות בהרחבה, הרחבת הדעת, אז יש מצב של בנים. אם יש אם, אז יש אם הבנים. כמו שהפסוק אומר, אם הבנים שמחה. מי הם הבנים של אותה אמא? הבנים זה הרגשות, המידות. להיות מבחינת אם, היולדת את הבנים. אם יש אם, אם יש בינה, אם יש התבוננות מורחבת, אז נהיה מזה תולדה של בנים. הם אהבה, ויראה, והשמחה, היא הגדלתן בתוספת וריבוי. יש אהבה ויראה שזה הבנים. כשיש לו שמחה, אז השמחה גורמת שהאהבה והיראה תהיה בהתרחבות הרבה יותר גדולה. בשמחה, בטוב לבב, זה עניין של אמא. שהאמא, ממנו נולדים הילדים, אחר כך הם גדלים, היניקה של החלב, שבא לאחר מכן. זה בעבודת השם דומה לתורה שבעל פה. והנה, הגדלת התלהבות והתלהטות הלב, באיזה זמן העניין הזה של עבודת השם יותר רלוונטי? שאדם יכול להליב, להליט את הלב שלו, הוא על ידי התפילה בהתרחבות הדעת וההתבוננות. כשאדם בזמן התפילה מתבונן בהתרחבות הדעת, מתבונן בגדולת השם, כפי אשר תוכל הנפש שאת בהשגתה, כמה שהנפש שלו יכולה להכיל, כמה שהוא יכול להשיג בזמן התפילה, אז הבינה בזמן התפילה אצלו פעילה, שהיא כלולה ומתאחדת ממש בהשגה זו. הנפש שלו נכללת בהשגה שהוא מתבונן בזמן התפילה, שהיא נתפסת ממש תוך ליבו, שההתבוננות הזו מחלחלת אצלו, נתפסת בלב שלו, ואז זה פועל להוליד ממנה אהבה ויראה. זה דוגמה של עבודת השם מבחינת בינה, מבחינת אמא, דומה לבחינת תורה שבעל פה. אבל מבחינת חוכמה, מה זה עבודת השם שהיא קשורה לחוכמה, תורה שבכתב? חוכמה היא בחינת כוח מה. חוכמה זה לא כמו בינה, שזה התרחבות הדעת, שזה פועל את הרגשות שנולדים מזה, הם הבנים. בחוכמה זה כוח מה. כוח מה זה ביטול, זה להפך. דהיינו להיות ונחנו מה, כמו שמשה ואהרון אמרו על עצמם, שהם היו בטלים לגמרי לאלוקות, אז הם אמרו על עצמם שהם בחינת מה, שהוא ביטול ההשגה. החוכמה זה מאיר לו הנקודה, מאיר לו הבחינה העליונה של אלוקות, אבל זה לא בא באופן של הבנה והשגה. זה לא יכול להתחבר, הנפש שלו לא מתאחדת בזה באופן פנימי, כי זה נעלה ונפלא. הנה על זה נאמר, והחוכמה מאין תימצא. מבחינת עין, החוכמה זה שמאיר לו עניין אלוקי שלמעלה מתפיסה, למעלה מהשגה, כי תפיסה והשגה זה בבינה, לעומת זאת בחוכמה זה גילוי של עין. דהיינו, מבחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא ממש, החוכמה זה גילוי של אור אינסוף, דלית מחשבה תפיסה בי, זה גילוי כזה שהמחשבה, ההתבוננות לא יכולה לתפוס את זה, מאיר לו אור שלמעלה מהתפיסה, למעלה מהשגה. כי מחמד שהוא אינו מושג, כיוון שמדובר על אור גילוי אור אינסוף שלמעלה מהשגה ותפיסה, והוא קדוש ומובדל, זה גילוי כזה שהוא מובדל וקדוש למעלה מהשגה ותפיסת הנבראים, והוא מקור החיים ומקור התענוגים. זה מקור החיים ומקור התענוגים שאמר קודם בתחילת עוד ב', שזה אור אינסוף ברוך הוא בעצמו, שהוא לא מושג, מבחינת חוכמה. לכך אליו תחשוף ותכלה אליו הנפש לבטל, לבטל במציאות ממש. אז זה הנפש של יהודי, יש לו כיסופים, רוצה להגיע לקלות הנפש, הוא רוצה להיכלל במקור החיים ומקור התענוגים, שזה הבחינה של תשובה. כמו שהוא אמר שיש שני בחינות בתורה, יש גם בעבודת השם שני בחינות, והבחינה העליונה בעבודת השם, שזה בחינת תשובה וכיליון, זה הבחינה של החוכמה, העין, שזה הבחינה שמתגלית בעיקר ביום הכיפורים, כהכנה לשמחת תורה.